אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש, היום הוא יום השנה ה-21, כן, למותה של אחת מגדולות הזמרות שלנו, עופרה חזה, וכל השירים היום יהיו שירים מראשית דרכה, שהם חלק די מהותי בראשית הפופ הישראלי. עוד נדבר על הסוף לאלצהיימר, כפי שהוא נראה בספר חדש ומהפכני, חייבים לומר, נדבר עליו עם הדוקטור דני קרת. נדבר גם על התחדשות עירונית והתאמתה לבני ובנות הגיל השלישי, ושוב נדבר על לעולם לא מאוחר, על ספר ראשון בגיל 65. ולסיים, לסיום, נדבר על אהבות של זקנים בקולנוע ונמליץ לכם על כמה וכמה סרטים. בצוות היום ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי טכנאי השידור, אני איציק יושע, מאחל לכם בוקר טוב והאזנה טובה. שוב בשיחה שעניינה לעולם לא מאוחר, כמו שהבטחתי לכם, ובוודאי בגיל השלישי. אורינה רות כהן היא עוסקת באומנות שנים רבות, היא מתרגלת יוגה ומדיטציה, והיא למדה לימודי הודו, ובשלב מסוים התחילה לעשות כתיבה אוטומטית, שזה חלק מתרגול מדיטציה, מיד אנחנו נדע על זה יותר. הכתיבה הזאת יצרה מחברות שלמות עם טקסטים מאוד מגוונים, ולפני כמה זמן אורינה חזרה וקראה בטקסטים האלה והבינה שמשהו בהם ממש מבקש לראות אור, וכך ממש לאחרונה ראה אור ספר שיריה הראשון שנקרא נתחי אני, שיצא בהוצאת עיתון 77, ואני שמח לומר בוקר טוב לאורינה רות כהן.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ברכות על הספר.
תודה.
אז ממש לפני דקה הבטחתי הסבר על כתיבה אוטומטית, אז הנה עכשיו תורך להסביר.
כן, באיזשהו שלב, אני מין סטודנטית קבועה בחיים. זה לא מדויק, אבל אני למדתי הרבה דברים, והצטרפתי, הלכתי ללמוד...
למה את מתנצלת? זה נהדר, גם אם זה לא נורא מדויק.
לא, כי למשל עכשיו אני לא בשום בית ספר או בשום קוק חדש.
את בית ספר, את לומדת כל הזמן.
נכון. והצטרפתי ללימודים בבית ספר לתיאטרון חזותי, ושם התוודעתי לעניין של כתיבה אוטומטית, והדאדה וכל מיני... לא, ידעתי על הדאדה, אבל ככה כל מיני דברים מהפכניים שהם עשו בזמנו. וזה נורא, נורא אהבתי את זה. זאת אומרת, לשבת ולתת לעצמי, whatever, 5 דקות, 10 דקות, ולכתוב במחברת הענקית שהייתה לי, ולכתוב ולכתוב ולכתוב, ואסור להוריד את היד מהנייר, את העץ מהנייר, וזה מלא בלה בלה.
באמת, תסבירי איך זה קורה, ומה הרציונל, או מה המניע שמאחורי הכתיבה הזאת. פשוט לוקחים מחברת או ספר ריק, ומה עושים?
א', אני חושבת שהתחלתי נאמר עם 3 דקות, אחר כך הפכתי את זה ל10 דקות, אבל זה לא כך משנה. אבל העניין הוא שזה באמת, מה שבעיקר עושים זה לשחרר ולא להתכוון לשום דבר יפה או פיוטי או שום כוונה, וזה באמת מלא שטויות.
פשוט כותבים.
כן, ואז...
בלי להפסיק.
מה?
בלי להפסיק.
והאמת שאני גם קצת טובה בלספר סיפורים בלי להפסיק, גם ככה. אבל כאילו, ויצאתי מהבית, ופתאום ראיתי חתול, והחלטתי לרכב עליו ולנסוע להודו עליו, והגענו להודו ופגשנו איש גמד עם ראש קטן. Whatever. אני יכולה להמשיך כך לנצח, כאלה דברים. אז זה משהו שמאוד אהבתי לעשות.
אז רגע, קחי דקה. ותעוף איתנו עם הטקסט שלך, שתמציא עכשיו.
אתה רוצה לתת לי טייטל?
ירח.
ריח?
ירח.
ירח.
כן.
וואו. אתמול בערב הירח היה מאוד שחור, ובכלל הלילה היה מאוד שחור, ומרוב שהכל היה שחור גם... לא ראיתי כלום ולא ידעתי מה לעשות. והגיעה אליי איזו חסידה, שאני מניחה שהיא הייתה לבנה, אבל לא יכולתי לדעת. שאלתי אותה, תגידי, מה אני אעשה עם הירח שהוא כל כך שחור? אני רוצה שהוא יהיה אדום. ואפילו בכיתי קצת כדי שהיא תשתכנע. ואז היא אמרה, את יודעת מה? אני יכולה לעוף, ואת עם חיי 3 פעמים בידיים, ותראי שהירח יהיה אדום. והיא עפה, מחתי 3 פעמים בידיים, והירח נהיה אדום. הבעיה הייתה שהשמיים נהיו ירוקים, ונורא לא אהבתי את זה. ואז התיישבתי על אבן והתחלתי לפקוד, כי זה לא מה שרציתי. והתגעגעתי מאוד לירח שהיה קודם.
אף אחד לא יאמין שאנחנו עשינו את זה ספונטני לגמרי. זה מקסים.
טוב, באמת טוב, אתה מבין, אבל כל אחד, אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה, באמת. אבל באמת מהמקומות האלה התחיל הספר שלי, כי אני מתרגלת מדיטציה, והייתה לי תקופה מאוד ארוכה שישבתי למדיטציה, זה קראתי לזה, בהתחלה קראתי לזה 10 ועוד 10, אחר כך 20 ועוד 10, המספרים זה דקות. ואחר כך זה היה 30 ועוד 10 או 40 ועוד 10, לא משנה, מדיטציה ארוכה יותר, ו10 דקות שאני כותבת אוטומטי. פשוט יושבת עם המחברת הגדולה וכותבת. ומדי פעם הייתה איזו הבלחה כזאת של מחשבה, וואי, זה קצת מעניין אולי. אבל גם לא התעמקתי בזה באותה תקופה, אבל כן זכרתי שהיו דברים שהרגשתי שהם כאילו לא לגמרי אפילו יצאו ממני, אני לא ידעתי בדיוק מאיפה הם יצאו, אבל הם יצאו, ושהיה לי בהם איזה עניין, חשבתי שאולי אני אסתכל בהם יום אחד.
ואז חזרתי להם?
ואז חזרתי להם אחרי אולי אפילו כמה שנים, או שנה, שנתיים, והתחלתי להעתיק למחשב את הקטעים שנראו לי שיש בהם איזה עניין, שיש בהם משהו. ונהיה לי קובץ גדול של סוג של שירים, טקסטים, תקרא לזה איך שתרצה, והייתי ונורא שמחתי, כי פתאום אמרתי, וואי, יש לי פה כמה דברים שנראים מעניינים, שנראה, לא היה לי תוכניות, לא היה לי כלום, אבל כן, באיזשהו שלב, אפילו נסעתי לאיזה מקום קטן בדרום, ולקחתי את כל הטקסטים, והתחלתי לארגן אותם לפי נושאים. סתם הייתי צריכה איזה מקום רחוק ומבודד, כדי להתרכז בזה, וחילקתי אותם לפי נושאים, ככה, כאילו להכיר את החומרים שלי. ואחר כך גם עבדתי עם איזה חברה שהציעה את עצמה ככה, לערוך איתי קצת, עוד עין שתראה, ובאמת עברנו על כל השירים. ואז היא האמת די ככה ניסתה לשכנע אותי, תפרסמי, תפרסמי. ואני בין לא הייתי לגמרי שלמה עם זה, בין לא ידעתי אם זה בשל, אם זה לא צריך עוד עבודה, לא עשיתי עם זה כלום. ומתישהו איכשהו הצטלבו הדרכים של אפרת מישורי ושלי, ואז ישבתי איתה במשך תקופה ארוכה, נפגשנו פעם בחודש, עברנו על השירים, וזה היה, זאת אומרת, כל פעם הרגשתי שאני עולה כיתה מבחינתי בתהליך, וגם בהבנה שלי. וזהו, זה היה סוף התהליך.
חלק מהשירים באמת מדברים על הקשר ההורי. יש לך שם שיר על כשאימא מתה, יש עוד שיר על אישה שמגדלת ילדים. אולי אני אקרא אותו ברשותך, בסדר?
כן, בהחלט.
אישה מגדלת ילדים בחדר נעול מוקף חלונות. ילדים יפים, ילדים מכוערים, ילדים שמנים, ילדים רזים, ילדים מושלמים, ילדים פגומים, ילדים שובי לב, ילדים שקופים. היא מאחסנת אותם במדפים, היא מאחסנת אותם בארונות, היא מאחסנת אותם במגירות, ותולה על הקירות. כשתמות, ימותו ילדיה, יושלחו אל תוך צפרדיה. אני חייב להודות שהיה לי נורא נורא קשה לקרוא את השיר הזה, אבל גם להעריך נורא את האומץ שלך. את יכולה להבין למה הרגשתי הערכה לאומץ?
אני חושבת שאני מרגישה הערכה לאומץ כי אני מבינה מה שאתה אומר. אני לא יודעת, באמת הספר הזה הוא מבחינתי איזה דילוג על משהו, כאילו דילוג על התביישות מסוימת, או אני לא יודעת, זה קצת כמו יציאה מהארון או משהו כזה, כאילו זה מה יש, זה החיים שלי, זה בסדר גמור.
על מה היא צריכה להתגבר? על איזה בושה היא צריכה להתגבר?
א', על בושת החשיפה, שאולי זה נשמע לך מוזר, כי אני חושבת שיש לי איזה שני צדדים הפכים כאלה, שיש לי צד נורא נורא מתבייש, יש לי צד עם איזה רצונות מאוד הפוכים, כזה ביסטיוניסטים כמעט, אבל שזה לא בדיוק בא לידי ביטוי, אני חושבת שאני גם די מאוזנת בזה בחוץ, אבל כן, היו פה דברים שהרגשתי שאני בשלה לעמוד מולם ולהביא אותם, ושהחיים שלי הם באמת סתם, אם יש חיים שגרתיים שאין, אז בכל זאת אני אגיד, החיים שלי הם לא שגרתיים במובן הסטיגמטי, כאילו של אני לא התחתנתי, לבתי ילדים, כל מיני בחירות שעשיתי בחיים במודעות. אז והספר הזה, השיר שהקראת, הוא באמת מתאר איזה מקום בתור אומנית שאני מציירת גם, יוצרת, מציירת, וזה גם שייך לעניין אחר, אבל לעולם האומנות קצת, אבל גם לזה ש
את קוראת, קראת לספר נתחי אני, זאת אומרת, חלקים ממי שאת בתוך השירים האלה.
נכון.
וזה החלק הקשה, אני מניח, בחשיפה, כמו שאת מתארת עכשיו. זה היה קשה לעשות את המעבר מכתיבה כמשוררת, מפיסול למשל? המעבר הזה היה קשה לך?
לא, לא, בכלל לא. א', הפיסול, אני כן אוהבת ואהבתי לעשות תלת ממד, גם כל מיני דברים. אני כרגע לא מתעסקת בזה כי הסטודיו שלי קטן מדי, ואני רק מציירת הרגע בשנה, שנתיים האחרונות. אבל רגע, ברח לי השאלה שלך.
שאלתי במעבר מפיסול לשירה היה קשה.
כן, לא, אבל אני מגיל מאוד צעיר כתבתי. יש לי שירים שכתבתי כשהייתי בת 16, שלא הייתי מפרסמת אותם, אבל באמת תמיד מאוד אהבתי, תמיד היו לי יומנים, וכתבתי גם כל מיני סיפורים שנשארו במגירות. אני באמת טובה בלהשאיר דברים במגירות.
אז הנה אנחנו שמחים שזה לא נשאר במגירה ויצא החוצה. ספר שירים הראשון שלך, נדחי אני, שיצא בהוצאת עיתון 77. אורינה רות כהן, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו.
תודה רבה, זה 77 ואש קטנה גם.
ואש קטנה, הנה, תיקנו. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי.
הנה אופרה חזה, אמרנו היום כל השירים שלה, 21 שנים למותה. געגועים.
יום יום אני תוהה עם כל שייכותי צומחת ממקומי
עופרה חזה.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
דיירי משען, ההופעה מתחילה. במשען ממשיכים לשיר. מיטב אומני ישראל יופיעו בהופעות חיות בפני דיירי משען. רמי קליינשטיין, קרן פלס ויורם גאון. פר, התגעגענו. משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית 6570. משען.
לפתוח, לסגור. לפתוח, לסגור. הגיע הזמן לגמור עם הסיפור הזה. סיפור חוזר שמחה לחזור מהסגר, כדי שאתם תוכלו לפתוח ולסגור את הספרים שאתם אוהבים. ולכבוד היציאה מהסגר, שני ספרים רק ב-30 שקלים בחנויות. סיפור חוזר, רשת חנויות ספרים חברתית. כפוף לתקנון.
דיירי משען, ההופעה מתחילה. במשען ממשיכים לשיר. מיטב אומני ישראל יופיעו בהופעות חיות בפני דיירי משען. רמי קליינשטיין, קרן פלס ויורם גאון. פר, התגעגענו. משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית 6570. משען.
מטרתה של איראן היא להשתלט על כל המזרח התיכון. זו אינה ספקולציה, זוהי המטרה.
איראן לא חייבת להישמע מאיימת כל כך. ליום אחד בשנה, איראן כאן, אבל בקטע טוב. כאן תרבות חוגגת פורים בסימן תרבות פרסית, עם האוכל, המוזיקה, הקולנוע והספרות של אחת ממעצמות התרבות הגדולות והמעניינות בעולם. ערב פורים, חמישי מ-9 בבוקר. כאן תרבות.
60 החדש.
עכשיו אנחנו עם ספר שכולו בשורה, או כשאני אומר בשורה, אני מתכוון למהפכה גמורה בכל מה שחשבנו על האלצהיימר, ובעיקר על הדרכים למנוע את המחלה הזאת, ועוד יותר בעיקר על האפשרות להחלים ולהשתקם ממוראותיה של המחלה הזאת. כן, אני לא טועה, ואני מחזיק בידי עכשיו את הספר עם השם הכל כך פשוט, סוף לאלצהיימר. הוא כל כך פשוט, אבל בעצם מקפל בעיניי דרמה די גדולה, כי שמענו כבר על האנשים שהחלימו מסרטן, אבל על החלמה מאלצהיימר אפשר לומר שיכולנו רק לחלום. את הספר הזה, סוף לאלצהיימר, כתב האמריקני דוקטור דייל ברדסן, והוא יצא ממש בימים האלה בהוצאת אופוס. האורך המדעי של תרגום הספר לעברית הוא הדוקטור דני קרת, שהוא רופא ודוקטור לנטורופתיה, ואיתו אנחנו ננסה לצלול עכשיו אל מעמקי הבשורה ועל התוכניות המפורטות להחלמה מאלצהיימר. בוקר טוב לדוקטור דני קרת.
בוקר אור, איציק.
עשיתי בילדאפ מוגזם?
לא, אבל אני יכול להיות שאתה מייתר אותי עם כזו פתיחה.
איך אני יכול לייתר אותך, דוקטור קרת? ספר לנו באמת על התוכנית המדהימה שאתה כתבת לה את המבוא ועשית את העריכה המדעית של הספר הזה.
כפי שאתה, אני אשתדל לא לחזור יותר מדי על מה שאמרת, אבל בהתחשב במצב הנוכחי כרגע של הנוירולוגים שפוגשים את האנשים עם הירידה הקוגניטיבית, אין מה להציע למעשה, התרופות לא באמת עוזרות, כך שהם די ניצבים, הם והמשפחות שמתמודדות עם הבעיה הזאת, ניצבים חסרי עונים. פה יש תוכנית שקיימת כבר כמה שנים בארצות הברית, הדוקטור דייל ברדסן עבד עליה בערך 25 שנה, ויצר בעצם כיוון חשיבה חדש על כל הבעיה הזאת. בעוד שבעבר ניסו חברות התרופות, השקיעו מיליארדים בלנסות למצוא תרופה לאלצהיימר, דוקטור דייל ברדסן מדמה את המוח שלנו לגג עם 36 חורים, כי בזמנו הוא מצא 36 פרמטרים שונים שיכולים להשפיע על המוח שלנו, לטובה או לרעה, ואם אנחנו סותמים רק חור אחד באמצעות תרופה, זה לא עושה את העבודה, הגשם ממשיך להיכנס הביתה. לכן אנחנו צריכים לתקוף את הבעיה מכמה שיותר כיוונים, מכמה שיותר, לנסות לסתום כמה שיותר חורים כדי לקבל את את המטרה שלנו, שזה או שימור המצב הקוגניטיבי אצל אנשים שטרם נפגעה, או אצל אנשים שכבר נפגעה, אז לנסות בוודאי לעצור ואולי גם לשקם ולשפר את המצב הקוגניטיבי, לשפר את הציונים שלהם במבחני זיכרון.
אז על המניעה אני מבין, ואנחנו, אני חושב, יודעים יותר, אנחנו ההדיוטות, שזה אפשרי, זאת אומרת שיש כל מיני דבר, אם יהיה לנו זמן נחזור לשם, אבל על החלק הזה של לשקם משהו שכבר נפגע, זה אנחנו לא מכירים. איך זה קורה?
זה קורה באמצעות התייחסות לכמה מרכיבי חיים. שלושה עוסקים יותר בחלק הפיזי של החיים, שהם תזונה, תנועה ושינה, ושלושה על חלקים שמעבר לגוף, שזה התמודדות עם סטרס, חברות או חברתיות, כמה שיותר מפגשים חברתיים, ואתגור מוחי בכל מיני דרכים. אלה ששת מרכיבי אורח החיים שאנחנו בונים את התוכנית סביבם, ופרט לכך יש עוד מגוון של בדיקות מעבדה שבעצם עוזרות לנו לכוון את התוספים, את הצמחים, את החומרים שאנחנו נעזרים בהם כדי לשפר את התפקוד הקוגניטיבי.
זאת אומרת, אם אני בגילי הזה מתחיל פתאום לאבד את המילים ומגלה נאמר סימנים ראשונים מתחילים, זה אומר שמשהו כבר נפגע אצלי?
זאת אומרת שיש התחלה, אנחנו קוראים לשלב הזה mild cognitive, סליחה, subjective cognitive impairment, כלומר יש פגיעה קוגניטיבית שרק אתה חש אותה. זה בערך יכול להימשך 10 שנים, אף אחד בסביבה לא שם לב, אבל אתה מרגיש, אתה פה מפקשש, מאבד מילים, קשה להיזכר בשמות, אצלי זה היה לפני כמה שנים בשמות של תרופות, כל מיני דברים כאלה, התחלתי לשים לב לירידה הזאת. אחרי 10 שנים בערך, פלוס מינוס כמובן, אנחנו עוברים לשלב של mild cognitive impairment, זאת אומרת, פגיעה קלה, אבל פה כבר הסביבה שמה לב שיש בעיה.
תן לי דוגמאות לבעיות שהסביבה כבר שמה לב אליהן.
שמה לב, הבן זוג, הבני משפחה רואים, בן אדם שוכח, צריך להזכיר לו, שואל כמה פעמים אותה שאלה, אולי קצת בעיות בנהיגה, פה ושם. דברים קלים, אבל שבהחלט אפשר לשים לב אליהם.
ואלה כבר מעידים על פגיעה.
כן, יש פגיעה, בוודאי. לא, כבר השלב הראשון הוא פגיעה. תשמע, אני נחרדתי כשהתחלתי לשים לב שוואו, אני מפספס פה מילים, שם מילים, או בשפה שאני לא השתמשתי בה הרבה זמן, או כל מיני דברים כאלה. זה ברור, זה מלחיץ. מי רוצה להזדקן בלי המוח? זה עם הטעם של כולם.
אז מה עושים?
אם לא טיפלנו בזה, אנחנו נגיע גם לשלב השלישי, שזה שלב הדמנציה.
כן.
יכול לקחת 10 שנים, אבל זה קורה.
אז לפי התוכנית של דוקטור ברדסן, מה בעצם עושים? אני מבין שאתה בעצם כבר מטפל לפי התוכניות האלה, בפציינטים שלך. כן.
בערך בשנתיים האחרונות, מאז שהכרתי את התוכנית, למדתי את הספר שלו, שהוא עכשיו יצא לאור, יש לו כבר ספר חדש, אבל לא משנה, יותר ידידותי, אבל לא תורגם לעברית. בכל אופן, אני חלקים מסוימים כבר יישמתי על עצמי, ואני יכול להגיד היום שהזיכרון שלי יותר טוב ממה שהיה לפני 5 שנים.
אז בוא שתף את המאזינים שלנו כטיפ מקצועי, איך מתמודדים עם פגיעה כזאת?
הדברים שאני בחרתי לעשות זה לעשות שינוי תזונתי ממש רדיקלי, מתזונה ענייה בשומן שהייתה פופולרית במאה הקודמת, לתזונה עתירת שומן. זה גם עזר לי להוריד את רמות הסוכר שהתחילו לעלות מעל הנורמה, שזה אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים. סוכרת היום לדמנציה קוראים סוכרת סוג 3. אז אנחנו צריכים תזונה בכיוון העני בפחמימות ועתיר בשומנים בריאים. פעילות גופנית זה לא
משהו חדש. מה זה שומנים בריאים?
שומנים בריאים, יש לנו הרבה מהצומח, כמו שמן זית, שמן קוקוס, אבוקדו, זיתים, אגוזים, גרעינים, שקדים, צנוברים, זה המקורות העיקריים לשמנים בריאים מהצומח, אבל גם מהחי, אנחנו רוצים גם שומן, זה חלק הקטן יותר, אבל גם שמנים בשר שמן, ביצים.
אז אתה עשית...
חלקים השמנים ולא הרזים כמו שנהגנו לאכול תמיד.
כן, אז אתה עשית את השינוי התזונתי הזה, והתוצאות מיהרו להגיע?
לא יודע אם יהרו, אבל אני מרגיש היום יותר טוב מבחינת הקוגניציה שלי מאשר היא הייתה לי באמצע שנות ה-50, נאמר שהתחלתי להרגיש את הפיקשושים.
הבנתי.
דבר נוסף מאוד משמעותי זה הקדשת תשומת לב לנושא השינה. אני מספיק בעיות קטנות בחיים ואני כבר לא ישן טוב בלילה, ואני מקדיש המון תשומת לב ושינויים כדי לשפר את השינה שלי, להעריך אותה ולהעמיק אותה. אז זה נושא מאוד משמעותי.
איך עושים את זה, מי שמתעוררים אחרי 4-5 שעות?
יש כל מיני טכניקות הרפייה, יש תרגילים איך לא לחשוב, אפשר לקחת חומרים שמאפשרים שינה רצופה יותר, צריך לטפל בבעיות ההשתנה לפעמים, כך שלא נתעורר כל כך הרבה להשתין. יש הרבה אפשרויות, הרבה רעיונות מה שיכולים לעזור לשיפור השינה. התנועה כבר דיברנו, ותמיד להעדיף לבלות עם חברים במקום לשבת מול מסך. זה העדפה חשובה לכולם.
ונזכיר שאנחנו מזכירים את כל הדברים האלה שאולי שמענו עליהם בנסיבות אחרות של שיפור איכות החיים שלנו, אבל כל אלה הם חלק מתוכנית שלמה שבעצם עוזרת להשתקם מפגיעות של אלצהיימר בשלב כזה או אחר שלו, נכון?
יש פה בשורה ענקית בעיניי. היינו די חסרי עונים מול המצב הזה. אני הייתי בשוק שפתאום יש תוכניות, הוא לא היחיד, אבל הוא המוביל מכולם. התוכנית שלו הכי מורכבת והכי עמוקה, ויש הכי הרבה ניסיון איתה היום בעולם, שיש בכלל מה לעשות בעניין הזה. עד עכשיו זה היה מין גזר דין כזה, שאם התמזל מזלך זה לא קורה לך, אבל אם מזלך לא כל כך טוב, אתה הולך וצולל. זה דבר נורא והיום. כמובן שרבים מאיתנו שחצו כבר את גיל ה-50 וה-60, מאוד מאוד מודאגים מהסיפור הזה. הרבה פעמים זה יש סיפור משפחתי שכבר עושה לנו שחור בעיניים, ואז כל מעידה בזיכרון מלחיצה. ולכן פה יש הזדמנות באמת לאנשים לעשות משהו, ולא רק אנשים בגילנו שחצו את ה-60, אלא גם אנשים צעירים יותר. זה לא מיועד רק למצב הזה שכבר אנחנו התחלנו את הדמנציה. אנחנו רוצים להתחיל את זה יותר מוקדם.
שזה על החלק המניעתי בסיפור.
בוודאי, תמיד למנוע, היא הרבה יותר רצה לטפל כשאנחנו עוסקים במניעה.
כן, אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול על החלק, על האתגור המוחי שדיברת עליו כאחד מששת התנאים לשיקום הזה. איך הוא מתבצע?
אז יש את הדברים הקלאסיים של אנשים שעושים סודוקו, מנגנים על כלי נגינה חדש, או מאתגרים את עצמם עם שפה חדשה.
תשבץ היגיון שאני עושה?
סליחה?
תשבץ היגיון שאני עושה?
מעולה.
נהדר.
אתה גם מצליח?
מאוד, דני.
טוב, אין עליך. יש שם אתרים, כמה אתרים בעולם, גם בעברית וגם באנגלית, אחד מהם זה לומוסיטי למשל, שהוא מאוד מוכר, יש Brain HQ, וכשאני בונה לאנשים תוכנית עבודה, אז חלק מהיום זה רבע שעה, חצי שעה של לעשות את התרגילים האלה, זה אנשים ישבו, אנשים חכמים, ישבו ובנו תרגילים שתוקפים את הקוגניציה שלנו, מאתגרים אותה מכמה כיוונים, כל תרגיל הוא מכיוון אחר, וזה חלק מה, זה צריך להיות חלק מהתוכנית, עובדים בשיקום המוח.
פנטסטי. הדוקטור דני קרת, רופא, דוקטור לנטורופתיה, העורך המדעי של הספר הבשורתי הזה, סוף לאלצהיימר של דוקטור דייל ברדסן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה ויום טוב.
להתראות. עופר חזה.
60 החדש.
מחר יערך במכון ון ליר אירוע שיעסוק בתכנון ערים בהיבט האבולוציוני, כלומר איך ערים משתנות ומתאימות את עצמן לשינויים הסביבתיים והטכנולוגיים, וזאת באמת הזדמנות טובה לשוב ולדבר על איך עושים התחדשות עירונית תוך התחשבות והקפדה על מתן מענה לצרכיהם של האזרחים והאזרחיות בגיל השלישי. אני אומר עכשיו שלום לאדריכלית מאיה עתידיה.
שלום רב.
שלום, את מעמותת במקום. במקום. מתכננים למען זכויות תכנון.
נכון.
עוד מעט תסבירי מה זה, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, עד כמה באמת המגמה הזאת של תכנון, אני קורא לו ידידותי לזקנים, כמה המגמה הזאת קונה לאחיזה בארץ ובעולם?
היום אוכלוסייה, חלק גדול מהאוכלוסייה העירונית היא אוכלוסייה של זקנים. החשיבות של תכנון מותאם לזקנים היא חשיבות גדולה מאוד, והיום מתחילים לראות לזה ניצנים בארץ. התחדשות עירונית זה דוגמה מצוינת, כי זה בדיוק המקום שבו באים לשנות משהו, וצריך למצוא את הדרך לעשות את השינוי הזה בצורה טובה, ולא בצורה מזיקה, כמו שהוא אמור להיות. ההתחדשות העירונית היא היום, אם ניקח דוגמה, פרויקטים ש... התחדשות עירונית היא ספקטרום מאוד רחב של פעולות.
כן.
אחת הפעולות המוכרות זה פעולות של פינוי-בינוי, שמדברים עליהם הרבה ועושים אותם הרבה.
נכון.
הרבה מהפעולות, מהפרויקטים האלה קורים בקרב אוכלוסייה שבין השאר יש בה זקנים. ועם זאת, זה תהליך שהוא משווק או מוסבר כתהליך של win-win לכל האוכלוסייה, כשלמעשה הווין-ווין יותר מדבר על אוכלוסיות, בוא נגיד עם פרופיל קצת אחר, נניח משפחות עם כמה ילדים ששמחים להגדיל את הדירה שלהם ולקבל דירה גדולה יותר, או משקיעים שמעוניינים בדירה גדולה יותר עם רווח כספי גבוה יותר. הדבר הזה הוא לא תמיד דווקא מותאם לקשישים או לזקנים שאולי דווקא היו רוצים מהלך הפוך, היו מעוניינים בדירה קטנה יותר, או בעיקר היו מעוניינים שהסביבה שלהם לא
תשתנה. כן, אנחנו נחזור לפינוי-בינוי, אני רוצה ללכת להתחלה, זאת אומרת, למקום שמתחילים אותו מאפס. אתמול שמעתי באחת המפלגות שמציעים לבנות עיר חדשה בישראל. מה המדגשים שאת יכולה כמתכננת לומר שחשוב כאשר אנחנו בונים עיר מאפס, איך אנחנו עושים אותה מותאמת, נגישה, ידידותית לאזרחים הזקנים שיגורו בה?
אז אני אגיד משהו כללי לפני כן.
כן.
התכנון לזקנים הוא תכנון טוב לכולם. זה נורא חשוב להגיד את זה, כי זה לא
חשוב, נכון, כי באמת כולם מנצחים כשמתחשבים בזקנים, ולא...
בדיוק.
אוקיי.
זה לא שיש איזשהו תכנון שמותאם לזקנים ופוגע בשאר האוכלוסייה, ועכשיו צריך לעשות איזה איזון בין זקנים לשאר. התכנון לזקנים הוא תכנון מצוין לכולם. ההבדל הוא שתכנון שהוא לא מצוין, הוא יפגע ברמה מסוימת בכלל האוכלוסייה, אבל יפגע בצורה אקוטית בזקנים. ולכן ההקפדה פה היא מאוד מאוד חשובה.
אז תני לנו דוגמאות. כן.
אז הנה, אז לדוגמה, הנגשה, מאזורי הליכה נגישים. זקנים, בניגוד ליתר האוכלוסייה, משתמשים הרבה יותר ברגליים והרבה פחות ברכב, או בתחבורה ציבורית והרבה פחות ברכב פרטי. עכשיו, מקומות שהם לא נגישים, מקומות ש... עכשיו, נגישות זה לא רק הפיזיות של רמפה בתנאים מסוימים לעומת מדרגות, אלא מרחקי הליכה קצרים, לדוגמה, בין שירותים. אז כן, צריך שתהיה לו את האפשרות, כמו קרב, שוב, כמו שלר אוכלוסייה, אבל אז כן, זה אקוטי לו, שתהיה לו את האפשרות הקלה להגיע, הקלה והבטוחה, להגיע, לדוגמה, לאזורי מסחר, או לשירותי בריאות, או לשירותים אחרים, או לשירותי תרבות ופנאי. זה אחד הדברים האקוטיים בתכנון עירוני, זה מרחקי הליכה סבירים, נוחים, בטוחים ונגישים לזקנים ולכולם. הדבר השני שעירוניות חייבת לייצר, ועוד פעם אקוטית ביותר לזקנים, זה מפגשים ואינטראקציות.
מה זה אומר?
כל מיני דברים שמאוד מאוד מינורים במרחב הציבורי, בוא נגיד לעין שלא מסתכלת בדקדוק, לדוגמה ספסל, או ספסל מתחת לעץ, או גינה קטנה, או גבעה, או התרחבות בצד הדרך שאפשר לשבת עליה גם כדי לנוח, אבל גם כדי להיפגש. כשאנחנו מדברים על בניינים, חדר המדרגות לדוגמה, זה מקום שבו אנשים נפגשים, או המתחת של הבניין, אם חושבים על שיקונים ישנים, הרחבות שבין הבניינים הן כמעט תמיד פעילות. זה אומר שאם זקנים יורדים רגע מהדירה שלהם,
והרחבות שמתחת לעמודים.
כן, בדיוק. או בין לבין. שהן לפעמים ירוקות, לפעמים הן מגוננות, לפעמים הן גם מוזנחות. אני לא... אין פה איזה חסות לרומנטיקה, כן?
כן, כן.
אבל בכל זאת זה מאפשר לזקנים לצרוך את המרחב המיידי, ותכף אני אדבר על מה זה המרחב המיידי, ולזכות באינטראקציות. כי הרבה פעמים הזקנה מתאפיינת גם בבדידות. והאינטראקציות והמפגשים האלה יוצרים איזושהי קהילה, איזושהי ערבות הדדית שהיא מאוד חשובה עוד פעם לחיים של כולם ובמיוחד לזקנים. עכשיו, גם חשוב להבין שככל שמזדקנים בדרך כלל מרחב המחיה מצטמצם. הוא הופך להיות מעירוני לשכונתי, לפעמים ממש בנייני או כמה בניינים של יד הבניין שלי ובעיקר המרחב הדירתי. עכשיו, מה זה אומר שהוא מצטמצם? זה גם פיזי, ברמה הפיזית קשה יותר להגיע למקומות רחוקים, אבל זה גם התחושה של השליטה והעצמאות במרחבים האלה. ולכן חשוב לשים עליהם את הדגש. זה לא בהכרח עכשיו לתכנן פארק עירוני ענק, שהוא יוכל לשמש אותם, אבל הרבה פחות, ככל הנראה, מאשר מרחב, בוא נגיד מרחבים קטנים שהם בזמינות גבוהה לכל דירה. על מנת שכל דירה תוכל להיות דירה טובה לזקן או לקשיש, המרחבים האלה צריכים להיות נגישים מאוד, מפוזרים מאוד וברמה איכותית, ברמה גבוהה מאוד.
כן, אני רוצה שאנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אני רוצה שנחזור באמת לפינוי בינוי שדיברנו קודם, ושם אנחנו בעצם נפגשים או נתקלים ב... חלקים הרגשיים של השינויים האלה, שכפי שהם באים לידי ביטוי בהתנגדויות של בדרך כלל התושבים הזקנים יותר. עד כמה באמת החוק, המדינה, הבינו שצריך לקחת בחשבון גם את החלקים האלה, וכמה הלכו לקראת הזקנים?
אז אני אשמח לפרט קצת על ב-2018, אם אני לא טועה, לפני כמה שנים, חוקק תיקון לחוק דייר סרבן, שהיינו, לקחנו בעמותה ועם עוד עמותות, לקחנו חלק בדיוני חקיקה שלו. זה חוק, למעשה הבסיס של החוק זה היכולת של דיירים בפרויקט של פינוי-בינוי, לתבוע דייר שלא מעוניין בפרויקט, לתבוע אותו כאילו על ההפסד הפוטנציאלי כאילו שנגרם להם. עכשיו, מה שמעניין בסיפור פה של הזקנים, זה שבתוך החוק הזה יש סייגים שאומרים, מתי אדם לא יחשב דייר סרבן? מתי הסירוב שלו הוא סירוב מוצדק? וכאן נכנסנו ביחד עם עוד כמה ארגונים אל נושא הזקנים, ולדוגמה אחת ההצלחות, כמובן שהגענו להצלחות מסוימות מאוד בתוך מה ששאפנו אליו, אבל אחת ההצלחות הייתה ש... אדם זקן בפרויקט פינוי-בינוי, שהיזם לא הציע לו חלופות אחרות כגון במקום דירה, במקום להגדיל את הדירה שלו, הרבה זקנים לא מעוניינים בדירה גדולה יותר, לקבל לדוגמה שתי דירות קטנות, שאחת הוא יוכל להזכיר,
כן.
או דירה קטנה ותשרית בכסף, או בכלל להציע לזקן לעבור לדירה במקום אחר, ולא להצטרך לעשות את מעבר הדירה פעמיים, הרי בפרויקט של פינוי-בינוי זקנים, או בכלל, צריך לעבור פעם אחת, לחכות בין שנה לשלוש עד שהפרויקט ייבנה, ורק אז לחזור. אז אולי בכלל בן אדם יעדיף לעבור ולא לחזור. עכשיו, ברגע שלזקן לא הוצאו אחת מהאופציות האלה, הוא זכאי בעצם לסרב לפרויקט, ובכך, ולא להיחשב דייר סרבן, שלא יהיה אפשר לתבוע אותו בגין הסירוב הזה. עכשיו, זו אמנם הצלחה קטנה, אבל זה כן מצביע, מה שאמרתי בתחילת השיחה, זה באמת, זה מתחיל להצביע על הבנה של המערכת, שאוכלוסיית הזקנים זו אוכלוסייה שצריך לקחת אותה בחשבון.
כן.
עכשיו, זאת נקודה אחת, אבל הבסיס, מה שעומד בבסיס של הדבר הזה, זה היכולת להכיל ולהפנים את הצרכים והרצונות.
כן. אנחנו, לצערי אנחנו צריכים לסיים. אדריכלית מאיה תדיה על התחדשות עירונית ותכנון ידידותי לזקנים, נכון? אפשר לומר.
בהחלט, כן.
תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות. אנחנו לקראת סיום, נהיה עם קולנוע. אנחנו נחזור אל כמה וכמה גיבורים וגיבורות מסרטים שאהבנו במשך השנים. כולם בני ובנות הגיל השלישי. אנחנו עכשיו עם יעל שוב, אנחנו ננסה לבדוק את המקום הזה של הזקנים, את היחס אליהם בקולנוע בכלל ובסרטים הספציפיים שאנחנו נתייחס אליהם עכשיו. והנה אני אומר שלום ליעל שוב. שלום יעל.
שלומית.
נאמר שאת סופרת ומבקרת קולנוע. אז בואי נדבר ככה באופן כללי על כמה הקולנוע אוהב או מכבד זקנים. אני יודע שזו שאלה ענקית, אבל במשפט.
משום שעושים המון סרטים, אז יש גם סרטים על אנשים לא צעירים. באופן כללי הקולנוע הוליוודי, הקולנוע המסחרי מעדיף אנשים צעירים ואטרקטיביים וכו'. אבל יש גם, כן, גם אפילו בהוליווד, גם סרטים שאכן עוסקים באנשים פחות צעירים, גם מתוך, לפעמים מתוך גישה רצינית, לפעמים מתוך המחשבה שבכל אופן יש קהל גם לסרטים האלה. עדיין, השאלה היא מה זה הגיל השלישי, זה נקבע לפי חיסון קורונה או לפי...
אנחנו 60 החדש, זאת אומרת, ההגדרה הולכת ומתרחבת, וזה מה שיפה בעצם.
אז גם פה יש באמת הבחנה, אני אתחיל מזה ששלחת לי כאן, אני אעלה את זה, כן? שדיברנו קודם, שלחת לי כתבה, כאילו המלצות על סרטי אהבה בגיל השלישי, ומה שנורא בלט שם, שרוב הסרטים, הגברים הם בגיל השלישי ואנשים לא. עכשיו, זו תופעה שהיא מוכרת בקולנוע בכלל, שמזווגים גברים מבוגרים עם נשים צעירות מהם, אבל זה נורא בולט שפה כבר כאילו באמת... פתאום הגדירו סרטים, כן, שבהם הגבר הוא כבר בגיל ההוא, עדיין צמידו לו אישה שצעירה ממנו ב-10-20 שנה. ככה ש... אז גם באמת בסרטים בכלל, אם אנחנו, אני לא ספרתי, אבל התרשמותי שכבר סרטים עוסקים, זאת אומרת, יש סרטים שיש בהם דמויות של אנשים מבוגרים, ויש דמויות שהם סרטים שמתמקדים באנשים מבוגרים, זאת אומרת שזה המרכז. הסרטים האלה... הלו?
יעל, אנחנו איתך.
כן, כן. כן. לא, אני פתאום נדמה לי שסליחה.
לא, אני מקשיב רוב קשב, את יודעת.
הסרטים האלה שבהם, שמתמקדים, אם אנחנו נשים אותם במרכז, הם מתמקדים בגיבורים זקנים, יש הרבה יותר סרטים על שבהם הגבר הוא במרכז, יש פחות סרטים על נשים, שגם זה מאפיין את הקולנוע בכלל.
אז בואי, כדי שאנחנו לפחות נעשה צדק, נתייחס יותר לנשים. בואי נתחיל בסרט שאת תבחרי לדבר עליו, שבו הגיבורה היא אישה, זקנה.
כן, אני, אתה יודע, אני רוצה רק לפני זה להגיד שאני ככה, אם אני הסרטים, נחלק אותם פחות או יותר לאלה שמביטים קדימה ולאלה שמביטים אחורה. זאת אומרת, הסיבה לספר על אנשים בגיל מבוגר, חלקם זה סרטים שעוסקים, שאומרים לנו שיש הזדמנות חדשה, כי אני יצאת לפנסיה, וזו הזדמנות חדשה לצאת למסעות, להתאהב, להשלים דברים שלא עשית כשהיית צעיר. ויש סרטים שהם יותר מתבוננים אחורה. זאת אומרת, אנשים שבאמת בוחנים את החיים שלהם אחורה. ואחד מהסרטים הבולטים, שאיכשהו שילוב ששניהם, זה מסע לבאונטיפול. סרט כבר לא חדש, אבל הוא העניק אוסקר לג'רלדין פייג' על אישה שיוצאת למסע הביתה, באוטובוס, לבית שבו היא גדלה. וזה משלב את הזיכרונות שלה, את הבחינה של החיים שלה, והמקום שבו היא נמצאת היום. ובכלל, זה תמה שחוזרת, סיפורי מסע של אנשים שיוצאים לדרך כשכבר אין להם... שגרה של פרנסה או משהו כזה, אנחנו נרשת עצמת לצאת למסעות, גם אפ, למעלה, סרט של פיקסר מצויר, סרט נפלא על אדם שיוצא להשלים את המסע, שהוא לא ישלים, שהוא לא נסע עם אשתו כשהם היו ביחד. אז הוא מגשים את החלום של שניהם, רק שהוא עושה אותו לבד, או עם כלב ועם ילד קטן. אז כאלה, היה גם סרט, היה סרט על שלוש נשים שיוצאות למסע ביחד, בונוויל, אבל באמת שהוא לא היה נורא מוצלח. אבל זה סוג כזה של...
אז לא נתעכב עליו.
אז לא נתעכב עליו. ויש את הסרטים האלה, אתה יודע מה, עוד שנייה, אני כל הזמן נגררת שוב לדבר על דברים, כי זה באמת בעיקר הסרטים האלה, הסרטים מהסוג של אנשים שככה ממציאים את עצמם מחדש בגיל זקנה, היה לפני שנתיים הפרד עם קלינט איסטווד, שמבוסס בערך על סיפור אמיתי, על אדם שהופך ל... בלדר סמים בזקנתו. אז זה מאפשר לו, כן, להכיר את העולם מחדש, או להכיר את עצמו מחדש בדרך הזאת. אחד מהסרטים הכי יפים שאני מכירה, והכי גדולים באמת, על הגיל הזה, זה סרט שמתבונן אחורה, שזה סיפור טוקיו, על זוג שנוסעים לבקר אצל הילדים שלהם, את הצאצאים שלהם לראות את חייהם, ובאופן מעניין, אוזו, הבמאי של הסרט ב-1953, השחקנית שמבוגרת יותר, השחקנית שמגלמת את האישה הבוגרת יותר מהשחקן שמגלמת בעלה, שאת צריך להפך אותו בשביל שירה קצת יותר זקן, וזה סרט על, על אכזבה מהחיים. אבל אכזבה היא לא, היא בעיקר, זאת אומרת, הם עשו את הכל, ועכשיו הם רוצים, כשמבקרים אצל הצאצאים, להתגאות בצאצאים שלהם, והם עוברים מבן לבת, ורואים שהחיים שלהם, כשהם צעירים יותר, הם לא משהו דווקא הם.
יש לנו עוד דקה, בואי ננסה לדבר על עוד סרט, ואולי הוא גם יהיה ההמלצה שלנו להיום. בבקשה, תבחרי.
סרט אחד ככה, אתה יודע מה, נמליץ לסרט ישראלי.
סבבה.
המיטה טובה.
היום בדיוק גם התבשרנו על הפרס ישראל בקולנוע, למיכל בת אדם.
כן, שזה נהדר.
נלך על סרט ישראלי.
כן, מיטה טובה, שזה סרט שמשלב, זה גם קומדיה על אנשים בבית אבות, ולא רק שם, אבל שבאמת מוצאים חיים חדשים בגיל זקנה, ואנרגיה חדשה ואהבה חדשה, ויחד עם זה הם גם עוד מוצאים את זה דרך, משלבים בזה.
איך קוראים לסרט?
המתת חסד, מיטה טובה.
מיטה טובה.
כן.
יפה.
עם אז... זאב רווח ואליזה רוזן ויופשי סרט.
יפה, אז עם ההמלצה הנהדרת הזאת של מיטה טובה, אנחנו נסיים גם את הסקירה הקולנועית הזאת על דמותם של זקנים וזקנות בקולנוע. יעל שוב, סופרת ומבקרת קולנוע, תודה שעשית לנו את הסדר הזה. להתראות. זהו, כאן אנחנו גם מסיימים את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבי טכנאי, שידור אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.